כן, אנחנו עסוקים בשאלה של מפני מה הייתה גלות מצרים. זאת השאלה שמעסיקה אותנו הרבה. גם מה הייתה שאלת במה עדה כי ירשנה, שאמר אברהם אבינו. האם זאת הייתה שאלה של חוסר אמונה, או שאלה של איזה זכות, ואיזה זכות, אם זה על איזה זכות, זכות למה, זכות לקיום או זכות על הארץ, והראה לו את המלכויות, שגלות מצרים היא אב טיפוס של כל הגלויות, אבל עדיין לא מצאנו תשובה מפני מה הייתה הגלות. דבר אחד שמאוד ברור, זה שלא ייתכן שהייתה גלות בגלל החטא, כי הרי ההודעה על הגלות קדמה לחטא. לא חטא מכירת יוסף הייתה סיבת הגלות, אלא כדי שתהיה גלות הייתה מכירת יוסף. ככה הוא הביא מספר מקורות. ויש מי שפירש שזה משום ייסורין של אהבה, לא מפני החטא, אלא מפני ייסורין של אהבה. המהר"ל אומר שהפירוש הזה יותר טוב, יחד עם זה יש עליו קושיה גדולה, והיא כיצד ייתכן לדבר על ייסורין של אהבה, הרי אלה שהשתעבדו ומתו בגלות אינם אלה שיצאו מן הגלות. אז איזה ייסורין של אהבה יש כאן? אז אם כך עדיין אנחנו נשארים בקושיה. ועתה אשוב אל דבר... מה? בעמוד שאמרנו, מה זאת אומרת? בשביל זה מגיעים בזמן, מה אתה חושב? טוב, נגיד, בכל זאת, למרות שכל הציבור יחס עליי שאני חוזר, אז אני אגיד לך, זה בעמוד נון גימל. נון גימל, בעמודה הימנית, דיבור המתחיל ועתה. אגב, יש עוד דרך לדעת את זה, גם לי לשאול אותי, פשוט אתה צריך לזכור איפה עצרנו בשיעור הקודם. כן. ועתה אשוב אל דברי חכמים הנאהבים והנעימים, הבירורים, המיוסדים על אדני החוכמה. כן, כלומר, מה שהמהר"ל כאן רומז זה שהוא לא, אין דעתו נוחה מדרכם של המפרשים שמביאים סברות אנושיות משלהם, ואינם מסתמכים על המדרשים בהבנת הכתובים. אומר המהר"ל, אני מסתמך על המדרשים. ואתה שוב אל דברי החכמים, הנאהבים והנעימים הברורים, המיוסדים על אדני החוכמה, דהיינו על חוכמה הפנימית, חוכמת הקבלה למשל, או הנבואה, ולא על סברות פילוסופיות. בפרק ארבע נדרים, במסכת נדרים, דף למד בית, עמוד א', אמר רבי אבהו, מפני מה נענש אברהם אבינו, ונשתעבדו בניו 210 שנים? מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, שנאמר, וירק חניכיו ילידי ביתו. טוב, זה תמוה מאוד, כן? מה הטענה? הוא היה צריך להציל את לוט, אז מה הבעיה שהוא עשה אנגריה בתלמידי חכמים? אנגריה? הכוונה שהוא גייס לצבא. שהוא גייס לצבא תלמידי חכמים. לכאורה, זה מין טענה הזאת, זה הדרבה, צריך להציל את לוט, אז מה הבעיה? כן? זה קצת תמוע. חוץ זה, בגלל זה השתעבדו בניו 400 שנה, או 210 שנים. ושמואל אמר, מפני שיפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שאמר, במה ידע? הגזים. ורבי יוחנן אמר, שיפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מלבו גרים תחת שכינה. שנאמר, תן לי הנפש והרכוש כחלך. זה מי אמר את זה? יעקב אמר, תן לי הנפש והרכוש כחלך. אברהם? אתה בטוח?
לא.
מלך סדום אמר את זה. מלך סדום הוא זה שאמר לאברהם, תן לי הנפש והרכוש כחלך. ואברהם נתן לו גם את הרכוש, גם את הנפש. במקום לקחת את הנפש תחת כנפה ולהפוך אותם לגירים. שזה חיסרון. בסדר? זה שלוש דעות מפני מה נענש אברהם. אז כאן נשמע שהוא נענש. לראשונה אנחנו שומעים ביטוי שלא מצאנו אותו בפרקים הקודמים, שאברהם נענש. בסדר? הרי שלוש דעות בעניין זה, וכולם תלו הדבר בחטא, ודווקא בחטא אברהם. מפני כי כבר אמרנו לך, כי מן השורש והעיקר נמשך הכל, שאם נמצא החיסרון בשורש, יימשך החיסרון גם כן אל הנמשכים ממנו. שימו לב שכאן הוא קצת מסביר בצורה מופשטת יותר את המושג של חטא ועונש. לא שאברהם, כי אם אברהם הוא החוטא, אז על מי צריך לבוא העונש? על אברהם? פתאום אברהם הוא החוטא, ועליו נאמר תיקבר בשיבה טובה. ודווקא בניו, הם אלה שצריכים, שהם לא חטאו, הם צריכים להיענש. אז זה ברור, אומר לך המהר"ל, שאתה לא יכול להבין את המושגים פה של חטא ועונש, במובן הרגיל של חטא ועונש. אלא הכוונה, שיש איזשהו חיסרון באברהם, שנמשך אחר כך אל בניו. גם בניו, אצלם החיסרון הזה הופך להיות בולט במיוחד, ואצלם זה הופך להיות חטא. אצל אברהם זה לא חטא. זה בסדר. הסנגריה בתלמידי חכמים, זה בסדר, צריך. זה שהוא לא רצה להביא גרים תחת כתפי השכינה, אפשר להגיד שהוא לא רצה את אנשי סדום, זה מובן. זה שהוא יושל במה ידע, זה שאלה של ענווה, ברור. זה ענווה. במה ידע כי רשנה, מה אני ראוי? אבל השאלות האלה, כשהן עוברות אל זרעו, הופכים להיות חטאים. במה ידע, אצל זרעו זה חוסר אמונה. בסדר? וכדומה. אז מה?
יש שם מדרש שאומר שמחוץ רוח ועד נעל, אז זכר רצות תפילין, תפילין.
הנה, אתה רואה שיש לכאורה מדרשים שאומרים את ההפך, שזה טוב שהוא לא רצה את הרכוש. בזכות שאמר, אם מחות, זכה לציצית, ולרצועה של תפילין, ועד צירוך נעל שזכה למצוות חליצה. אז לכאורה, זה טוב שהוא לא רצה לקחת את הכסף של... כן, נכון. אבל האמת היא, שאם תשים לב, זה לא סותר את המדרש שלנו. כי המדרש שלנו בטענות על זה שהוא לא לקח את הנפש. מה אומר לו מלך סדום? תן לי הנפש, הרכוש קח לך. מה אברהם היה צריך לעשות? להפך, אני רוצה את הנפש, אתה תיקח את הרכוש.
אז משהו כאילו פס תחומים?
מה? לא, בסוף אברהם לא עשה לא את זה ולא את זה.
אז הוא כאילו פס תחומים.
זה שהוא לא רצה את הרכוש, זה טוב.
כן.
זה שהוא לא רצה את הנפש, זה מה שלא טוב. עכשיו, המדרש שלנו לא מדבר על זה שהוא לא לקח את הרכוש, מדבר על זה שהוא לא לקח את הנפש. מה? כן. כן, יוצא לפי זה שבעצם אי אפשר להגיד שהגלות היא עונש על משהו. זה גם כן לא עונש. כן, אבל קודם כל דבר אחד למדנו, שיש המשכה של החיסרון שבאב אל הבנים. זה מה שאנחנו יודעים. עכשיו, איך להבין את זה כעונש, אנחנו לא מבינים. כן, ברור. אני אפשר להבין משהו מאוד מעניין. אברהם אבינו, מה היה קורה אם הוא היה לוקח את נפשות סדום תחת כנפיו? היא לא הייתה נהפכת. כי הם היו הולכים כולם לצדיקים. עכשיו אפשר להבין מדוע אברהם לקח כל כך ללב את השמדת סדום. כי הוא מרגיש קצת אחריות. בסדר? הוא אומר, לא עשיתי מה שצריך בזמן, עכשיו הם נפלו, אפשר לצטרך לפל בזה. כן.
הטענה הייתה שאין צדיקים, לא צדיקות. הטענה הייתה שאין צדיקים, לא צדיקות. לא זאת היה עוזר.
מה זה קשור לצדיקות?
אמרת, אם היה לוקח את הנשים...
לא, את הנפש. את הנפש. לא, לא, התכוונתי לאנשים. כן, בבקשה.
הוא בא לכם עוד, שזה שולחנה בפעתי...
שמה הוא עשה?
האוהל שלה היה קרוב יחסית
לסדום. יחסית. כן, אבל הוא לא הגיע לסדום. הרי הוא היה במקום לשים... הייתה לו אפשרות אחרת. במקום לשים את האוהל בקרבת סדום, היה פשוט לוקח את אנשי סדום תחת כנפיו. הרי הייתה לו זכות במלחמה לעשות את זה. נכון? טוב. הרי שלוש דעות בעניין זה, וכולם תלו הדבר בחטא, ודווקא בחטא אברהם, מפני כי כבר אמרנו לך, כי מן השורש והעיקר נמשך הכל, שאם נמצא החיסרון בשורש, יימשך החיסרון גם כן, אלא נמשכים ממנו. לפיכך, דעתם, זיכרונם לברכה גם כן, כי במראה הזה הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם הכל, כי הוא היה שורש הכל. ולכן נרמז בזה כל הגלויות, לא גלות מצרים בלבד, אלא אף שיעבוד כל המלכויות, כמו שאמרו ז"ל, וגם לרבות שיעבוד שאר מלכויות. כן? מה? מה הבעיה? אמרתי שאמרו. וואי, זה חמור. לא, אני מתעכל. כמו שדרשו זל, בבראשית רבה פרק מ"ד, וגם לרבות שעבוד שאר מלכויות. כן, הרי זה מה שנאמר, וגם את הגוי אשר יעבוד. אז מה זה וגם? אפשר להגיד ואת הגוי. מה זה וגם את הגוי? משמע שיהיו עוד מלכויות שישעבדו אותם. כי אברהם הוא שורש כל ההיסטוריה הישראלית, ולכן הוא רואה את הכל, וגם גלות מצרים היא שורש כל הגלויות. בסדר? הכל מתחיל ממצרים. כן.
זה עדיין במלכויות של יוון, בבין,
המלכויות
ששייתו
הם יהיו
באותו כוח
רוחני? או
שזה,
משמע שם, אמרה מה
שזה המשך של רומא?
לא. כל המלכויות כולן, לכל מלכות יש כוח משלה.
נכון.
וזה כלום לעומת מצרים. כי מצרים זה כמו הרחם. הכל כלול שם. יש כן, במצרים יש לך בבל, יוון, אשור, פרס, מדי, ישמעאל, אדום, הכל יש. גוג ומגוג, הכל יש במצרים. זה דבר שאפשר גם לשים לב אליו, שהרבה מאוד פיתוחים שפיתחו התרבויות השונות במהלך ההיסטוריה, הכל מתחיל ממצרים. למשל, הארכיטקטורה היוונית. הכל מתחיל ממצרים. היית פעם בסקרה? רואים את זה שם. כן, שמעת על סקרה? לא שמעת על סקרה? סקרה זה מקום במצרים שבו נמצאים המקדשים העתיקים שלהם, כמעט לגמרי בשלמותם, עד עצם היום הזה. ורואים שם שכבר הומצאו כל הטכניקות של הארכיטקטורה היוונית המאוחרת. הכל כבר היה שם. זאת אומרת, זו דוגמה. או למשל, המבנה הבירוקרטי של הממלכה שאתה מוצא בפרס, זה כבר נמצא שם. שיטות ההשקיה הבבליות יש כבר שם, הכל. כל מה שהיה בעולם העתיק, אפשר לומר גם הרבה מאוד דברים שקיים עד עצם היום הזה, המניפולציה הפוליטית למשל וכדומה, כל זה כבר נמצא במצרים.
מותר להיכנס למקדשים?
האם מותר להיכנס למקום של עבודה זרה שבטלה? אתה שואל, מה אתה אומר?
שלא.
עבודה זרה שבטלה?
כן, רק למדנו רק אם הגוי ביטל אותה. מי ביטל אותה?
הם ביטלו את זה, מזמן.
מי ביטל?
ודאי שהם ביטלו את זה.
לא, אף אחד לא בא מה ביטלתי, רק הוא יכול להעיר.
ודאי שהגויים ביטלו את זה.
איך הם ביטלו?
הם ביטלו. אתה יודע שבעת העתיקה, מצרים הפסיקה לעבוד עבודה זרה, ולפחות העבודה הזרה הזאת, והם עברו לנצרות. בתקופה הביזנטית. והם פסלו את
המק...
מה?
יש ספק?
אין שום ספק. הם ביטלו. אין שום ספק.
מחמירים.
אבל אין שום ספק, בידוע לחלוטין, שהם ביטלו את העבודה זרה הזאת. הם חיללו את המקדשים שלהם. הכל, נגמר.
אז תגיד גם
היום הנוצרים
היום, ביטלו הרבה כניסיות שלהם.
לא, לא, הנוצרים... אם נגיד בא הנוצרי והוא לוקח את הכניסייה שלו והופך אותה למחסן, או לספרייה עירונית, כן? אז זה מותר להיכנס לשם.
הוא לא ביטל אבל.
לא, אם יבוא...
נעשה שינוי, אבל...
לא, אם הוא מוציא אותה, אם הוא מחליט להוציא את המקום משימוש של העבודה שלו, מותר להיכנס לשם. זאת הלכה, מה אני אעשה? אני מה, אני ממציא הלכות? אני לא רפורמי. מה שמותר, מותר, מה שאסור, אסור. אסור להגיד על דבר המותר שהוא אסור, ואסור להגיד על דבר האסור שהוא מותר.
זה אומרים כל פעם שיקרסים
בית
המדרש.
מה?
אומרים כל בוקר.
כן, לפני שנכנסים את המדרש. אז זו. אז אם כך, אני מוכרח לומר את האמת. טוב. כן.
אפשר להגיד שמצרים זה פיתוח של שומר. למשל הפירמידות.
יפה, יפה. הטענה שלך היא יפה מאוד. אתה רואה להגיד מצרים, סך הכל. מה אני אומר מצרים ראשית הכל? נראה איזה פיתוח של שומר. נכון? אתה רוצה תשובה? התשובה היא שזה כמו אמריקה לעומת אירופה. כלומר, זה נכון, אמריקה זה התחיל מאירופה, אבל זה ראש התרבות האנושית היום. בסדר? אז אותו דבר, לגבי מצרים, לקחו כמה שורשים שהיו בבבל, ונתנו לזה את הצורה החדשה של זה. האם אצל הבנים עשיית אנגריה מתלמידי חכמים להצלת נפשות זה חטא? האם מכאן הוכחה על החיוב מתן פטור לתלמידי חכמים מגיוס לצבא? תשובה, בוודאי. אסור לקחת תלמידי חכמים למלחמת הרשות. למלחמת מצווה, גמרא מפורשת, הכל יוצאים. כן? אבל במלחמת הרשות, אז לא לוקחים את תלמידי חכמים. כתוב על אסא, מלך יהודה, שבאו אליו בטענות על זה שהוא גייס תלמידי חכמים למלחמה נגד ממלכת ישראל. ומלך יהודה נלחם בממלכת ישראל. זה לא מלחמת מצווה, זה מלחמת הרשות. אז הירושלמי אומר שהוא לא היה בסדר, שהוא לקח תלמידי חכמים למלחמת הרשות. מדוע? אבל בימינו מדובר על מלחמת מצווה, זה לא שייך לעניין. מדוע אצל ישמעאל השם שופט לפי באשר הוא נמצא, ואצל אברהם מתחשבנים לפי מה שיהיו הבנים? יפה. הרי על ישמעאל כתוב באשר הוא שם, שנידון לפי מצבו, לא לפי מה שבניו עתידים לעשות. ובאותה שעה הצדיק היה, ולכן הקדוש ברוך הוא הציל אותו. אז למה לגבי אברהם אתה לא אומר את זה? תשובה, זה ההוכחה שפה לא מדובר ב... שפה לא מדובר בחטא ועונש במובן הרגיל, אלא בהמשכה של הזהות. כלומר, חכמים פה הראו לנו מהו הסדק שממנו אחר כך נעשה הפרץ הגדול, השטף הגדול. השטף הגדול, הפרץ הגדול, הכל התפרץ. זה כמו, יש לך לפעמים סדק אחד, אף אחד לא רואה, אבל שם נמצא הכל. נכון? טוב. נכון? זהיר אתה. טוב. כמעט גמרתי עם המאמר הראשון, בסדר? אל תלחץ. לכך דעתם זל, גם כן, שהיה חטא נמצא באברהם, שהוא השורש, ובשביל כך נמצא העונש בזרו. ומה שהקשה, כי איך אפשר שיהיה אברהם נענש, והרי באברהם נאמר, בשיבה טובה תיקבר, ולא תראה כל אלה. ואיך נאמר שהחוטא ימות בשיבה טובה וישר החטא לבניו שלא חטאו? קושיה זאת הקשה המפרש הנזכר על דברי חכמים, ולא ידע כי בנפשו דיבר. כי לפירושו יקשה זה, כי נתן טעם מפני שחטאו בני יעקב מבחירת אחיהם, וראו לומר, כפה דחת נגרה נשרף חרדלה, והרי לא היו השבטים חיים. כלומר, אותה שאלה, כנראה זה מדובר על רבי יצחק אברהם בנאל, לא בדקתי את זה, אני חושב שהמפרש הוא אותו, הוא תוקף. הרי הוא הביא לפני כן שאחד המפרשים, אני חושב שהוא מתכוון לרבי יצחק אברהם בנאל, אמר שכל גלות מצרים הייתה בגלל מכירת יוסף. ואותו מפרש, אומר המהר"ל, הוא יקשה על דברי חכמים. איך יכול להיות שאברהם חוטא בניו נענשים? אומר המהר"ל, ועליך לא קשה? שאתה אומר שבשביל השבטים נענשו הזרע שלהם ב-210 שנים? גם כן לא טוב. אמנם קושייתו על דברי חכמים אינה כלום. כי אף על גב שנגזר על אברהם הגלות, לא היה אפשר להתקיים באברהם. כלומר, הגלות באמת נגזרה על אברהם. כי נאמר, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחר כן יצאו ברכוש גדול. ולא היה אפשר להתקיים רק בזרעו של יעקב. כי אם היה אברהם בכלל יורדי מצרים, היה גם כן ישמעאל ועשיו בכלל, וגם את אשר יעבודו דן אנוכי. ואחר כן יצאו ברכוש גדול. ולכך לא גזר הקדוש ברוך הוא, סליחה, רק על זרע יעקב שירדו מצרים, לא על אברהם ועל יצחק, רק על יעקב ובניו, שכבר נבדלו עשיו וישמעאל מן יעקב ובניו. כן, זאת אומרת ש... מי הוא אותו אחד שראוי להיענש? מי שראוי להיענש זה ישראל. מי זה ישראל? זה חלק מאברהם. כלומר, בתוך אברהם יש לך זהויות מעורבות. יש חלק מאברהם שאיננו ראוי להשתתף בהיסטוריה הזאת, שגם איננו יכול להיות הנסו של ההיסטוריה של השכר והעונש. ייתכן גם שזה קשור לזה שישמעאל באמת נידון באשר הוא שם. החלק ישמעאל שבאברהם נתון להנהגה של באשר הוא שם, לעומת החלק ישראל שבאברהם שנתון להנהגה של גר יהיה זרעך. כן, אני עוד לא יודע על מה נענש, רק רגע. אבל קודם כל אני רוצה פה לעשות הבחנה. אם אברהם ראוי לעונש, מדוע העונש לא חל עליו מיד? אומר המהר"ל, כי בינתיים אברהם הוא רק אברהם ולא ישראל. נגיד את זה אחרת. יש בתוך אברהם אופציות שונות. הוא מכלול אברהם. יש חלקים של אברהם שאינם השורש של הזהות שלנו. יש חלק של הנפש של אברהם שהוא השורש של ישמעאל, של עשיו, של בני קטורה. זה גם נמצא באברהם. והחלקים האלה, לא עליהם אנחנו מתייחסים. למשל, כשאצל המוסלמים מדברים על אברהים, בתור האב הקדמון, האם זה אברהם שלנו? התשובה היא שלא. אף על פי שאותו אברהים היה נמצא באותה האישיות, באותה הנפש של אברהם שלנו. אבל החלק שלנו, שאנחנו בניו באברהם, הוא החלק שאחר כך יתברר דרך יצחק ויעקב. מובן מה שאני אומר? כלומר, אם היית מראיין את אברהם אבינו, היית פוגש אישיות מאוד שונה ממה שהציור היהודי הרגיל מצייר. כי אצל אברהם היו כל מיני אופציות בתוך הנפש שהתממשו אחר כך במהלך ההיסטוריה, לא דרך עם ישראל. תהיתי? מה? תגיד. זה שאתה נאנח זה לא עוזר לי להבין מה שאתה רוצה לומר. תגיד.
אנחנו אנשי אמת,
רוצים להכיר את אברהם אבינו. אנחנו רוצים להכיר את אברהם אבינו. אין שום ספק. השאלה היא מי הוא אבינו? האם אבינו זה כל אברהם או חלק מאברהם? נגיד ככה, בהיווצרות, אני מסביר לך, בהיווצרות הזהות ישראל, יש שותפות של הרבה חלקים. בסדר? מאברהם יש לנו משהו, מיצחק יש לנו משהו, מיעקב יש לנו משהו. האם מה שמאברהם הגיע אלינו זה כל אברהם? התשובה היא? לא. אתה מבין אותי עכשיו? כן, עכשיו המשך השאלה שלך.
אוקיי. עכשיו, אם אברהם חטא, נגיד שאנחנו יודעים מה חטא, בכל זאת, חלק מישמעאל שבתוך אברהם גם חטא?
לא. זו, אני חוזר על שאלתך. אם אנחנו אומרים שאברהם חטא, אז לכאורה גם החלק שבאברהם, שהוא שורש ישמעאל, גם הוא חטא. ככה שאלתך, נכון?
אני
חושב,
אם למשל ידי
השמאלית חוטא, הבנתי. אתה אומר כמו שאתה אומר, שאם היד ימין חוטאת, זה בעצם כל האישיות שחוטאת, ולא חלק. תשובה, זה לא נכון, ואני אסביר למה. בגלל שדרך אברהם מתבררת צורה חדשה של אנושיות. והצורה החדשה של האנושיות איננה זהה לכל המכלול שממנו זה יצא. זה כמו שלמשל, אם אתה זורע גרעין באדמה, אז הגרעין יש בו חלק שהופך להיות עץ, ויש חלקים שלא יהפכו לעץ. החלקים שלא יהפכו לעץ, אותם חלקים הם אינם שייכים לעץ. ולכן גורל העץ לא נוגע בהם. אלא זה חוזר לאדמה או חוזר לדברים אחרים. מובן? אז אותו הדבר יש באברהם אבינו. אברהם אבינו הוא השורש של הרבה היסטוריות. הוא השורש של ההיסטוריה הישראלית, ומבחינתנו זה מה שחשוב. אבל יש אצל אברהם אבינו אופציות אחרות שהתממשו. דרך ישמעאל, דרך בני קטורה, דרך עשיו. את ראיתי? עכשיו, אצל בית ישמעאל, ההנהגה האלוהית היא באשר הוא שם. כלומר, הוא נידון לפי ההווה ולא לפי העתיד, כי הוא לא שייך לנצח. לעומת ישראל, שהגורל שלהם זה לפי העתיד ולא לפי ההווה, כי הם שייכים לנצח. ולכן, אצל זרע ישמעאל אין גר יהיה זרעך בארץ עולם וכו'. ואצל זרע ישראל שבאברהם, יש כן גר יהיה זרעך ואחר כן יצאו ברכוש גדול. עד כאן מובן? זה מה שהוא אומר. יש לך עוד שאלות על זה? נו, תגיד.
מה שיוצא מכאן, שהעונש הוא לגבי העתיד ולא לגבי העובד.
יפה, יפה.
הוא לא ראוי
לעונש. לפי זה אתה אומר באמת את האמת, שהעונש ראוי לעתיד ולא לעובד. כן, בבקשה.
כל העניין הוא בסוף שיעקב צריך לפגוש בסוף את החלקים שאברהם נפטר מהם כרגע, זאת אומרת, ישמעאל.
כן, כלומר, מה ש... אתה אומר, שיעקב יפגוש אחר כך את ישמעאל ואת עשיו, בוודאי. זה רק יסבך את העסק.
לא, ככה בריאה בוחרת שזה יש, זה לא יקרה עכשיו במקום, כי אחרת עכשיו הכל היה נפטר אצל אברהם.
כן, יש ציור מאוד מעניין אצל רבי יהודה לוי בכוזרי, במאמר רביעי. אנשים לא מגיעים למאמר רביעי, אז לא שמים לב לפסקה הזאת. שהוא מדבר על הדתות שיצאו מן היהדות כמו ענפים של אילן שנפרד, והוא מוסיף דבר שקשה לשאת אותו, אבל שהאילן עתיד להתאחד. מעניין. איך עתיד להתאחד?
כמו שאמרת,
הרמב״ם לא אומר את זה ככה. זה הרבה יותר חריף מהרמב״ם. הרמב״ם אומר, הנצרות והאסלאם, הם קידמו את העולם. קידמו. כן? קידמו, אבל כשיבוא משיח, הם יבינו את טעותם, הכל יהיה בסדר. כאן הוא מדבר על משהו אחר, רבי יהודה הלוי. הוא מדבר על העתיד רחוק, שבו יש התמזגות. השאלה באיזה אופן זה ההתמזגות הזאת. כן? האם זה מדבר על איזה הומניזם, או על אחווה בין דתית וכדומה? לא נראה לי. כן? הוא מתכוון משהו הרבה יותר עמוק מזה. אבל יש כנראה שורשים בתוך הנצרות או בתוך האסלאם צריכים להתברר. ומתוך הבירור הזה, הם כנראה עתידים להיבלע בשורשם היהודי. באיזה צורה? זה יתברר במהלך הזמן. כן.
עם ישראל של היום, זה החלק המשופר של אברהם, החלק הישראלי המשופר של אברהם?
עם ישראל של היום, לפי זה, זה השריד של החלק המשופר של אברהם. בסדר? אנחנו שארית הפלטה. כלומר, הרבה אובדן היה בדרך גם. כן.
אם לא ביעקב הוא היה ראוי לרדת לגלות, אז למה שיעקב תכף מיד אחרי שהוא נולד, זמן מועד אלו צריך לגדול, ועכשיו שהוא ירד. למה חייקים קודם כל שהבנים ירדו, ואז הוא ירד.
זה שאלה יפה. אם זה נכון, לפי מה שאנחנו רואים, אז אתה אומר, ברגע שיעקב נולד, או שהוא ילד קטן, יאללה, כבר ירד לגלות. נכון? נכון. למה צריך לחכות שהבנים ירדו וכדומה? כן, אז זה... אני אתן שתי תשובות. תשובה אחת היא בגלל שיעקב אבינו, הוא עדיין צריך להשלים את התקופה של האבות, לפני שהוא מתחיל את תקופת הבנים. והאבות הם אב טיפוס לכל ההיסטוריה כולה. אז צריך קודם כל שהוא יממש בחיים שלו את היותו אב. דבר נוסף, יש גמרא מפורשת על זה. ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל. אלא שמפני כבודו קדמו יוסף. אז זה לא יפה לזרוק את יעקב ככה לכלא, לתוך הצינוק של מצרים, אלא שלחו את בנו שיהיה קודם כל מלך, ואז יקבל אותו יפה. אז זה גם היה אפשרי. היה אפשרי שיעקב ירד בכבוד. וזה מבחינת נשיא אלוהים, אבל זה כבר היה תלוי. הבנתי מה שאתה שואל. כן, אני לא עונה לשאלה שלו, אני עונה לשאלה שלך. כן. היה ראוי לכאורה שיעקב אבינו ירד לגלות בכבוד. כן, זה בעצם מה שהיה צריך להיות בכל הגלויות כולן, שעם ישראל יגיע אל הגויים ויתקבלו כנשיאי אלוהים. ואז היית רואה את הבבליים אומרים, חבר'ה, התרגשות, בני ישראל מגיעים אלינו לגלות, צריך לנקות את הרחובות, לשים שטיח אדום בכל מקום, להכין להם כיבוד. בסדר? במציאות זה לא כך. מדוע? לא מפני ישראל, אלא מפני האומות. כלומר, יש גם, עוד, כלומר, המרכיב הנוסף, זה נפילתה של האנושות. בסדר? זה הרב מסביר באורות. כן. כרגע שכל השאלות הן טובות. רוצה להגיד משהו?
כן.
כן.
יוצא פרסה שליחות של יעקב, הוא גם קצת
עבוד
בגלל זה.
אני לא יודע. בואו נמשיך. טוב. אומנם קושייתו על דברי חכמים. אינו כלום, כי אף על גב שנגזר על אברהם הגלות לא היה אפשר להתקיים באברהם, כי נאמר, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחר כך יצאו ברכוש גדול, יצאו ברכוש גדול, ולא היה אפשר להתקיים הדבר הזה, רק בזרעו של יעקב, כי אם היה אברהם בכלל יורדי מצרים, היו גם כן ישמעאל ועשיו בכלל, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. ולכך לא גזר הקדוש ברוך הוא רק על זרע יעקב שירדו מצרים, לא על אברהם ועל יצחק, רק על יעקב ובניו, שכבר נבדל עשיו וישמעאל מן יעקב ובניו, נמצא. אף על גב שהעונש בא בשביל אברהם, לא היה אברהם ביורדי מצרים מטעם זה, כדי שלא יהיה נתינת הארץ רק על זרעו יעקב. ועוד יש לך לדעת.
יכול להרדת בלי ישמעאל.
מה?
יכול להרדת בלי ישמעאל.
מה זה באמת ירד בלי ישמעאל? אבל זה כתוב זרעך.
עכשיו?
לא, כתוב, גר יהיה זרעך, זרעך זה כולל את ישמעאל.
יש דעה שהוא לא זרעו.
זה ברור שלא נקרא זרעו, אבל בכל זאת הוא זרעו. כן, הרי זה מה שכתוב. כי ביצחק יקרא לך זרע, וגם את בן העמה לגוי הסימנו, כי זרעך הוא. אם כן, אתה רואה שיש אמביוולנטיות. יש דו משמעיות בכתוב. כן, ועוד יש לך, מה?
לפי זה הוא אומר שהתנאי לקבלת ארץ ישראל זה דרך הגלות, אתה אין לזרעים.
בוודאי. מוכרחים גלות כדי לקבל את ארץ ישראל. שאלה היא למה, כן? טוב, רגע. בהמשך לתשובת הרב, הצלת לוט זו מלחמת רשות? זו הרי מלחמת מלמת מצווה. הצלה מיד צר. למה הרב רואה את מלחמת אברהם למלחמת רשות? קודם כל אני רואה את מלחמת אברהם כמלחמת רשות, ואני לא חושב שזה מלמת מצווה, אלא מלחמת מצווה. אבל הצלת לוט זה הצלת יחיד. אז לא מגייסים את האומה להצלת יחיד. זה הכוונה.
הרבה, אני צריך לקבל עונש כדי לקבל מתנה.
אתה שואל, למה צריך לקבל עונש כדי לקבל מתנה? זה רגע, זה השאלה עדיין לא נפתרה. המהר"ל עוד לא נתן לנו תשובה.
עלת הרעיון הזה.
עלת הרעיון, באמת זה דבר מוזר מאוד. אתה צודק, מה אפשר לקבל עונש בשביל מתנה? זה מוזר, נכון? אתה צודק, לא רוצה, לא הן ולא שכרן. אתה צודק, לכן אנחנו עדיין בתוך השאלה. אתה איתי?
ועוד דבר,
בגלל
העתיד אני אקבל עונש עכשיו?
עכשיו הוא לא קיבל את העונש עכשיו. דווקא העתידים קיבלו את העונש. נכון, זו השאלה שישאלנו. אז זה מה שהוא הסביר. שזה לא עונש, וזה לא שכר. אלא זה תיאור של ההתפתחות, של הנפש הישראלית. כלומר, יש שורשים ויש ענפים. בסדר? מדוע זה שאני נולדתי לבני אדם, לאיש ואישה, בגלל זה אני צריך לסבול שיש לי רק שני רגליים ולא ארבע? זה לא בסדר. מה עשיתי? איזה חטא יש לי? אני רציתי דווקא ארבע רגליים. ובגלל שההורים שלי הם בני אדם, אז אני צריך לסבול? זה לא טענה. בסדר? ועוד יש לך לדעת, כי לא שייך שעבוד ואף גירות באברהם. כי כבר ידוע, כי אברהם הוא עיקר בעניין העולם, שבשבילו נברא העולם, ואין ראוי שיהיה אברהם גר. זה לא, אי אפשר לדבר, אריה, לרב היקר שלום, מה לגבי שרה אימנו, בהשוואה לדברים שנאמרו על אברהם, תודה. לא יודע. עכשיו, כלומר, מה שכתוב גר יהיה זרחה, זה לא ייתכן שזה יאמר על אברהם. לא ייתכן שאברהם יהפוך לגר. גם אם מגיע לו גירות. וזאת משום שהגירות זה להיות במקום שאתה לא שייך בו. נכון? מה זה אני גר באיזשהו מקום? אני לא שייך למקום, אני שייך למקום אחר. אבל כל מקום שבו לא תשים את אברהם הוא שייך אליו. מדוע? כי אברהם הוא עיקר המציאות, אז הכל בשבילו, אז הוא תמיד בבית.
אבל הוא מועד מעיד על עצמו גר ותושב במחירות.
יפה. אז זה באמת שאלה. איך הוא רצה, איך הוא אמר גר ותושב אנוכי עמכם? הוא גר ותושב מבחינת ההכרה שלו. כלומר, הוא בא להכרה כזאת שהוא בעולם כגר. ברור?
בעולם.
בעולם. הוא היה עם הכרה כזאת, כן? כי האדם הוא קצת גר בעולם, מצד הנשמה שלו, הנשמה מן העליונים, והוא בעולם שעולם לא נשמע.
כולנו עורכים בעולם
הזה. מה?
כולנו
עורכים בעולם הזה. לכן אברהם גם אמר גר ותושב אנוכי, הוא צדק. כן. אבל אי אפשר להגיד שהוא גר אצל אחר. הוא לא יכול להיות גר אצל מישהו אחר, כי הוא תמיד בבית מהבחינה הזאת. כלומר, מי שמכיר שהוא גר, אז הוא התושב האמיתי בעולם. לכן אמר, גרים ותושבים אתם עמדי. כלומר, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. ולכן, אברהם שהיה הגר מכולם, אי אפשר היה לגזור עליו גירות, כי הוא היה עיקר העולם.
גר צריך להגיד כל הזמן שאני
גר? גר, האם הוא צריך להגיד כל הזמן שהוא גר? לא, הוא לא צריך להגיד, למה שהוא יגיד? למה שהוא יגיד? זה כתוב.
אבל הוא ככה, רק שמי שיגיד וזה,
אז... יש אפילו בברכה שאנחנו נאמר היום, כן? היום בערב, שעשה ניסים לאבותינו. גם גרים אומרים ככה, נכון? למרות שיש פוסקים שכתבו שעשה ניסים לישראל, ולא שיגיד לאבותינו, יש כמה פוסקים שכתבו כך, אבל העיקר להלכה שהוא אומר לאבותינו. כן? על פי תשובת הרמב״ם המפורסמת, על פי הירושלמי. ואף על גב שכתוב, הוא מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 400 שנה, או 30 שנה ו-400 שנה, ודבר זה לא ייתכן רק עם ישיבת אברהם. ועוד נאמר, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. היינו בוודאי שלא נתן לו הארץ עדיין לירושה. אבל שיהיה נמצא בו רושם גירות, לא היה זה. הנה, זה גם עונה לשאלה שלך, של גר ותושב אנוכי. כן. אגב, מה שאמרתי שכתוב, היה גור אברהם בארץ פלישתים, זה בניגוד למודפס לפנינו, שלפנינו כתוב היה רוג. נכון? אבל זה טעות דפוס. כמצוי במערן. וכאן בא לרמז על רושם הגירות שיחל על יצחק וזרו. ויהיה איך שיהיה, אין ראוי שיהיה אברהם בכלל הגירות, שאף יצחק לא ייכלל בשיעבוד כלל, רק בגירות. כלומר, נגיד, אפילו, הרי מה נאמר באברהם? גר, גירות ושיעבוד. אצל יצחק, גם שיעבוד לא שייך. רק גירות. קל וחומר שבאברהם שיעבוד לא שייך, ואפילו גירות לא. כן? שאף יצחק לא ייכלל בשיעבוד כלל, רק בגירות, כי השיעבוד התחיל מעט שהיו 70 נפש. לכך לא ירד יעקב עם השבטים בלבד. כי כאשר היו 12 שבטים, לא היו משועבדים לשום אומה, למעלת השבטים. ולא היה להם שום שיתוף עם מצרים. עד שהיו 70 נפש, אז היו יכולים המצרים לשעבד. כלומר, אם בעצם יעקב היה יורד, כשנולדו לו מיד 12 רבנים, ולא היה מחכה עד שהמשפחה תגדל ל-70 נפש, אז זה גם כן לא היה גירות. כי מי יכול על 12 השבטים? מישהו יכול לשעבד את שמעון או את יהודה? אי אפשר. הם במעלה כל כך עליונה. אגב, יש דבר מאוד מעניין. עם מי הם התחתנו השבטים? יש דעה. יש דעה. יש דעות בחזק. יש דעה שאומרת שהם התחתנו עם כנעניות. יש מי שאומר שהם התחתנו עם התאומות. שלהם. איפה מצאנו שמותר לאדם לשאת את אחותו? אפילו בנוח אסור לו לשאת את אחותו. אלא? לא, איזה חוץ לארץ? הם היו בארץ. הם התחתנו במצרים, איך הם הולידו 70 נפש לפני שירדו למצרים? לא. אלא זה בא לומר שהם היו במעלת אדם הראשון, שנולד עם בת זוגו, נברא עם בת זוגו. אז הם חזרו להיות אנושות חדשה. כן, שהם היו אנושות חדשה, אז הם נולדו עם התאומה שלהם. זה הכוונה. עם התאומה שהיא הייתה בת זוגם. נכון? אז זה מעלה כל כך עליונה, שלא ייתכן שמצרי, כמה שיהיה חזק, ישעבד אותם. אי אפשר. כן. כלומר, כי כאשר היו 12 שבטים, לא היו משועבדים לשום אומה, למעלת השבטים. ולא היה להם שום שיתוף עם מצרים, עד שהיו 70 נפש, אז היו יכולים המצרים לשעבד. כי במספר הזה נמצא לישראל שיתוף עם האומות, כמו שדרשו זל, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. גבולות עמים הם 70 אומות, למספר בני ישראל שהם 70 נפש, יעקב ובניו. וכאשר היו ישראל 70 נפש, אז אומת מצרים, שהיא אחת מ-70 אומות, מתנגד להם מצד השיווי שביניהם. כלומר, כדי לשעבד מישהו, אתה צריך להיות קצת דומה לו. אבל כאשר היו 12 שבטים, כיוון שאין האומות מדרגתם במספר זה, לא היה אפשר למצרים לשעבד לישראל. כי אותה המעלה היחידית הפרטית שהם האבות, 12 שבטים, לא היה למצרים שיתוף עמה כלל. ואין דבר פועל בדבר, אלא אם יש ביניהם שיווי. ומצד זה יגיע השיעבוד, כמו שאמרנו. ולפיכך, כאשר היו 70 נפש, ירדו מצרים להיותם תחת מצרים, ואבן זה מאוד. כלומר, כלומר נרמז שיש לגלות איזשהו תפקיד כלפי האומות. תפקיד אוניברסלי לגלות. ומפני כך, אגב, זה מעניין שבימינו יש גם, בפועל היה לנו 70 גלויות. כן, הרי יהודים באים לארץ היום, מכל העולם כולו. יותר מ-70 אפילו. כן, באים מ-200 מדינות. אם באים מ-200 מדינות, אז זה אומר שאנחנו מקבצים את האנושות עכשיו. כן, במלחמת גוג ומגוג, בספר יחזקאל, נאמר שגוג יעלה על ארץ משובבת מעמים, מאוספת מגויים. כן, כלומר, זה כאילו אנחנו נאספנו מכל הגויים, ואז בא גוג ומגוג, שגם הוא בגימטריה 70, גוג ומגוג בגימטריה 70, להילחם בנו. 70 מול 70. לא הבנתי. אני לא יודע. אתה אומר שלא ייתכן לומר שהייעוד האוניברסלי של עם ישראל הוא סיבת הגלות. אולי כן. אולי. כלומר, כי המהר"ל פסל את כל האפשרות שזה יהיה בגלל חטא. אז אם כן צריך להיות משהו אחר. כנראה שזה חלק מסדר העולם. נכון? כנראה שזה קשור, קשור למטרת הגלות. המהר"ל עוד לא אמר את המילה האחרונה שלו. אנחנו נגיע. ומפני כך יבואו כל הדברים בסדר מאוד. אגב, יוצא לפי זה שאדם יכול לומר, לא מעוקצך ולא מדובשך. נכון? בשביל מה אני צריך את כל הבלגן הזה? מה אני מרוויח מזה שאני יהודי? עד רבה, זה סבל עצום. עם ישראל סובל מעצם קיומו. נכון? אפשר להגיד את זה. זה נכון. זה באמת לא פייר כלפי היהודים לעשות להם את זה. אבל אנחנו כאן בשם אינטרס לא שלנו, אלא בשם אינטרס אלוהי, הוא מעוניין בנו, כדי לקדם את המטרות שלו. יוצא לפי זה שטעות חמורה היא לחשוב שאנחנו באנו לכאן ללא שום מטרה. יש הרבה פעמים, גם אצל דתיים וגם אצל החילונים, טעויות בנושא הזה. העמדה החילונית המצויה בימינו היא שאנחנו באנו לכאן כדי להקים מעצמת הייטק. בשביל זה באנו לכאן. זה הסיבה. ולמרבה הפלא, העולם לא מסכים איתנו. יש סתם כמה אנשים שעושים לנו מלחמה, כנראה שדרכנו להם על היבלת ולא שמנו לב. סליחה, זה באמת היה שלכם. טוב, תיקחו, נקים לכם מדינה. כן? וזה ייפטר. זה ההיגיון. ההיגיון הוא שסך הכל יש פה איזה סכסוך גבול, אם זה אוכלוסייה שלא בדיוק שמנו לב שהייתה פה, ועשינו להם כמה בעיות, זה גם בגלל שלא קידמנו את הכלכלה אצלם, אז בואו נטפל בזה. זה הטעות הראשונה. הטעות השנייה היא הטעות הדתית, שאומרת, באנו לכאן כדי להקים בתי מדרשות, שבהם אנחנו יכולים ללמוד בשקט תורה. שהבן שלי ילמד בישיבת הסדר, שיוציא אחר כך תואר שני באוניברסיטה דתית, כלשהי במדינה, ושיחיה בשכונה זער בורגנית, ויגדל את ילדיו. כן? פחות או יותר. זה העמדה. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות אחרות איתנו, והוא דווקא מעוניין בקידום האינטרסים שלו, שיתגדל שמו לעיני כל אפסי הארץ. ולכן הוא שולח לנו את עבדיו הפלסטינאים לעשות בלגן. ברור? כן. כן.
הרי הרב אומר שבירות המשיח יהיה את התנאים הטובים על מעצמת הייטק שנוכל ללמוד בחופשי תורה, כן, להקים בתי מדרשות, ללמוד, הכסף יהיה ישכב בבנק, יש את הכסף בבורסה, למה לא? ובאמת, למה להסכים לזה להיות שפני ניסיונות, זה מה שהרב אומר בעצם שאנחנו.
נכון. כלומר, אתה בעצם מזייף את דברי הרמב״ם. אתה אומר שהרמב״ם אמר שלעתיד לבוא, אנחנו, כלומר, ימות המשיח, זה כדי שנוכל לשבת בשקט וללמוד תורה. נכון? הרמב״ם אמר משהו אחר. הרמב״ם אמר שברגע שנעסוק בתורה ובחוכמתה, נתקן את העולם כולו. כלומר, המטרה היא כלפי האנושות. הוא אומר את זה במפורש. לפיכך יהיה עסק כל העולם לדעת את השם בלבד. בסדר? וגם על המשיח אומר, ויתקן את כל העולם כולו לעבוד את השם שכם אחד. כן, אבל אתה לא יכול לעסוק בבתי מדרשות לפני, כלומר לשבת בשלווה כל זמן שלא תיקנת את העולם. הרי זה בדיוק הייתה הטעות של יעקב אבינו. ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה. אמר לו יוסף, ומה עם כל השאר? כל העולם, שכחת? קפץ עליו רוגזו של יוסף. זה בדיוק מה שקורה. כן, אמרת שיש לך שתי שאלות, ואתם שאלת שאלה אחת. אנחנו לא רוצים להיות שפני ניסיונות או בשר תותחים. והשאלה היא למה? בגלל שזה לא משתלם. נכון, זה כואב מדי. אבל זה חשבונות אנושיים. זה החשבון של האדם. האדם רוצה את טובת עצמו. והקדוש ברוך הוא רוצה את טובת עצמו. דהיינו, הוא רוצה לקדם את העניינים שלו. הוא לא מחכה, כלומר, אם היית רוצה לשבת טוב, אתה לא צריך להיות יהודי. אתה יכול לשבת בניו זילנד, עם כוס בירה, וחתול על נעלי הבית, ומקטרת ביד שמאל, וגם פופקורן על השולחן, ולהביט במשחק. נכון? זה מה שאפשר היה לעשות. תאמין לי שחיים הרבה יותר טוב. כן, אלא, היותנו שפני ניסיון זה מצד שבחרנו, מצד נשמתנו, להיות אידיאליסטים ולא אינטרסנטים. עכשיו, שמה תגיד, זה אכזרי כל מה שאני אומר. זה לא אכזרי בכלל. כי על זה אמר הכתוב, להטיבך בחריתך. כלומר, זה דבר יותר גדול שהאדם יהיה אידיאליסט ויסבול בשביל זה, מאשר שיקבל את הכל כמו אגואיסט, כמו סק שצריך למלא אותו. בסדר? לכן הוא צריך לבכות על שום דבר, אלא צריך להבין מה יד השם בכל זה. בסדר? זה מה שיוצא מזה. כן. אז איפה היינו? כן. אגב, אני רוצה לומר, יש היום, אני רוצה לראות עד כמה הטעות מושרשת. יש היום, לפני העלייה למטוס, בכל, בבן גוריון, נותנים לך בחינם חוברת של מרכז ההסברה, שבה מסבירים לך, אתה הישראלי הנאיבי, כיצד להסביר את מדינת ישראל בחוץ לארץ. כלומר, רוצים שאתה תדע, אתה הרי יוצא לחוץ לארץ, אתה תפגוש כל מיני אנשים, גויים בין היתר, ואתה צריך להסביר להם שמדינת ישראל זה לא מה שהם חושבים. עכשיו, מה הבעיה? מה הם חושבים? כלומר, מה הנחת היסוד? מה הם חושבים בחוץ לארץ? ומה באמת אתה צריך להסביר להם? הם חושבים שמדינת ישראל היא מדינה פרימיטיבית, ברברית. זה מה שהם חושבים. ואפילו בדרך ההומור מראים לך ישראלי שמושך גמל, להראות שבחוץ לארץ חושבים בטח שהגמל זה כלי התחבורה המצוי בארץ. עכשיו זה עוד מעט יהיה. סתם. מה? כן. אז זה הטענה. ולכן צריך להסביר להם, אני נותן לך כל מיני עצות מטופשות כגון שפת גוף טובה, לשבת מחוייך ונינוח וכדומה. כן. לא אמרו לך לא לקחת את הברזים, אבל בסדר. עכשיו, ואז אתה צריך להסביר שמדינת ישראל היא מעצמת ההייטק הגדולה במזרח התיכון. שאנחנו מדינה סופר דמוקרטית ושיש שוויון זכויות לערבים במדינה הזאת. ושאנחנו ממש בסדר. ושאנחנו אפילו עוזרים להאיטי. כשהיה אסון בהאיטי, שלחנו זה, וגם שהקומפק דיסק הוא אומצא על ידי ישראלים. זה מה שצריך להסביר. חוץ מזה, צריך להגיד שלהם שיש לנו עיר נפלאה, עיר גדולה ונפלאה, הלא היא, תל אביב. וחוץ מזה, אנחנו מרכז התיירות הגדול בעולם, שהרי יש בידינו גם ירושלים, שהפכנו אותה, תחת השלטון הישראלי, למרכז לשלושת הדתות המונותאיסטיות. זה מה שצריך להסביר. חוץ מזה יש איזה דף שלם על קצת היסטוריה, כי כתוב שמה, בלי שורשים אין לך עתיד, ולכן אתה צריך קצת להכיר, צריך להכיר קצת את ההיסטוריה שלך. ואז נותנים לך שורה של תאריכים. תאריך ראשון, הצהרת בלפור. זה מתחיל. זה התאריך הראשון בהיסטוריה הישראלית שאתה צריך ללמוד. חוץ מזה יש גם רצח רבין ועוד כמה דברים כאלה. כן, אבל אז זה מתחיל מהצהרת בלפור. זה, אני חושב, זה מאוד סימפטומטי. כי אנחנו לא רוצים להתחיל עם הקונגרס הציוני הראשון, אפילו זה לא. מדוע? כי הקונגרס הציוני זו תביעה יהודית. ואנחנו לא יכולים להביא תביעות. אסור להתבוע משהו. אבל צריך להתחיל מההכרה הבינלאומית. אתה רואה, הצהרת בלפור זה מבחוץ. מישהו מבחוץ אמר שזה בסדר שיש לנו מדינה. אז זה פחות או יותר, ואז חושבים שעל ידי שאנחנו נסביר את כל זה, כולם יאהבו אותנו ויגידו שאנחנו בסדר וכו'. כן. טוב, זה מראה עד איפה הדברים, כלומר, עד כמה התסמונת של הראש הקטן היא חזקה בנפש הישראלית.
אם הרב היה צריך לנסח מסמכים כאלה, מה היה
קודם? אם אני הייתי צריך לנסח דבר כזה,
כן.
אני מדבר על אברהם אבינו, על משה רבנו, על יהושע בן נון, על מתן תורה, נכון? אפילו בן גוריון אמר את זה, והנחיל לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לא פחד להגיד את זה. כן? עם התנך חוזר לארץ התנך. זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, עם התנך, יש לו גם הייטק וכו' וכו', ואפילו משטר דמוקרטי וכל מה שאתה רוצה, אבל זה לא מתחיל מזה. כן? אנחנו צריכים להיות אהובים בגלל שאנחנו מגולחים כמו שצריך. זה באמת.
מה יגידו,
שבגלל
נוסטלגיה של איזה עם
נחזור לארץ? קודם כל צריך לדעת מה אתה טוען. מי אתה? ותדע לך, שכשאתה מדבר בסגנון כזה, הגויים דווקא מקבלים, אני יכול לעשות. כן. בוקר טוב הרב, איך יוסף היה במשך כמה זמן עבד? תודה. הוא היה לבד. כן. אין שום בעיה, גם אדם חילוני יכול להגיד את זה. אני מציע לך לקרוא את הספרות לילדים, ללימודי תנ"ך לילדים, שהייתה מופצת בשנות ה-50 וה-60 במדינת ישראל על ידי משרד החינוך החילוני, ולחינוך החילוני. תראה. אתה תראה, משהו אחר לגמרי. כן.
פשוט היה
איזה
משהו
בהבדלה לשייח
ג'ראח, היה איזה פרופסור ישראלי שאמר משהו ממש לא יפה על
התנך. תהנו הזמן.
לא
ראוי
לציטוט.
נו, אז מה?
דווקא נגד
התנך. כן, זאת בדיוק הבעיה. אבל אם מישהו מרגיש צורך לדבר נגד התנך, סימן שהתנך חשוב. כן, זה גם אומר משהו. כן, אז זאת אומרת שמשהו היום השתנה בזהות, עד כדי כך שאפילו מפחדים להגיד שהמדינה היא מדינה יהודית. בכל המסמך היפה הזה לא מוזכר בכלל שהמדינה היא יהודית. אין שום דבר. כן. רק שאין לנו גמלים.
טוב. מה? אני חוזר להצעה, למה הרב לא כותב להם?
מדוע אני לא כותב להם? כנראה שאני לא בסדר. הרי יש לי כל כך הרבה זמן, למה אני לא נותן את הזמן שלי? זה ממש לא בסדר. קושיה טובה. אולי צריך לעשות תשובה על זה. טוב, עד כאן להיום.